אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב לכל המאזינים, לכל המאזינות, אנחנו ברדיו נעורים על הגל, תוכנית נקודת מפגש, כאן עמי מגן, מנהל כפר הנוער, ומדי פעם גם מגיש את תוכנית נקודת מפגש. אני מאוד שמח להיות פה, מעבר זה שאני גם גר פה בתוך הכפר, אבל להיות פה בתחנת הרדיו שלנו, תחנה שאני כל הזמן מתפעל מאיכותה ומהתכנים שלה, שאני חושב שהיא אחד הדברים הטובים ביותר שיצאנו לעשות פה בכפר, ויש לנו את הזכות לקחת חלק. והנה אנחנו בתוכנית סיום עונה, כן? אחרי מספר פרקים אנחנו מסיימים את השנה, אנחנו ניפגש שוב מתישהו בספטמבר או אוקטובר, תלוי מתי אני אקבל פה איזה משבצת להגיש. באמת, איזה שנה זאת הייתה. שנה מאוד 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 קשוחה. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה למי שנמצאים פה בהפקה ובסאונד, לליה חפץ ולנאוריי שלנו, שנמצאים פה גם בתקופת הקיץ החמה, במקום לקפוץ ראש לבריכה, הם נמצאים פה מאחורי הקלעים ודואגים שהרדיו ימשיך לעבוד, וכמובן לטל בן צירה, האלופה, שתמיד משאירה לנו את החלום הזה חי, נושם ובועט. הערב יש לי אורחת מיוחדת, היא אמורה להיכנס אלינו עוד כמה דקות ואז אני אציג אותה ונפנה לה את הבמה. וממש אחרי השידור, וזה אני אקדיש את הדקה שתיים הראשונות, אני מסיים פה ואני נוסע לערב פרידה מתיקי וולף המדהימה שלנו, האגדית, שפורשת ופרשה, סליחה, לגמלאות לפני כשבועיים, אחרי 45 שנות עבודה בכפר. 45 שנות עבודה בכפר. זה משהו שגם אם אני אגיד אותו, יהיה לי קשה לקלוט אותו, היות ואני רק בעוד שבועיים אחגוג 45. וזה משהו שמאוד מאוד מרגש, תיקי אחת ויחידה, עמלתי כדי לכתוב את הברכה היום, שיצא ישר מהלב, ובגדול אנחנו לא נפרדים, אנחנו רק נתראה פחות, אבל זו אישיות, אישיות מאוד מאוד משמעותית שזכינו שתהיה פה בכפר. היא ויואב בעלה התחילו את הדרך פה, כי יואב היה מורה ומדריך, והיא הייתה לאורך השנים מזכירת מנהל הכפר, מנהלת המשרד, ואנחנו באמת מאחלים לה בהצלחה. ומי שרוצה, היא גם בסיומו של תהליך לימודים של אמון, קואוצ'ינג, ומי שיזכה בה כמאמנת, רק ירוויח. ועוד נקודת ציון משמעותית, ממש ברגע זה, שעה כשעה לפני שנכנסתי לתוכנית, עלה הלינק לרכישת הספר שלי לאוויר, ספר סגנון רומן, 284 עמודים של כתיבה שנמשכה במשך 10 שנים, עם עליות ומורדות, ספר מטלטל, סיפור בנערה יהודיה מאוקראינה לבחור צבר ממושב לימן. שני סיפורים שנפגשים בעקבות עוולה וכאב, על מנת לייצר משמעות בחיים. סיפור שמבוסס על פרוטוקולים ועל עדויות. אני מזמין אתכם להיכנס ולרכוש את הספר. לספר קוראים תמאה, ו במיוחד בתקופה הזאת, ובלי כוונה, הוא עדיין מביא ידי ביטוי אירועים מאוד מאוד קשים. אז זה נקודת ציון דרך מאוד משמעותית בשבילי, ועדיין אנחנו בתוכנית סיום עונה, ודיברנו המון על המצב במדינת ישראל ועל חברה ישראלית, ועל משמעות ומה קורה, מה קרה לנו אחרי השבעה באוקטובר. היו פה מספר אנשים, חלקם חברים, חלקם שותפים לדרך והעשייה. ודיברנו על איפה אנחנו כחברה בנקודה הזאת. והנה בדיוק מורן נכנסת, אז תכף אני אציג גם את מורן. מורן, את עם האוזניות כבר? אתה עם האוזניות, את שומע את הכל בסדר?
כן, כן, תודה רבה.
יופי. נאורי, אני קצת פחות שומע את מורן, אתה יכול טיפה שנשמע אותה אצלי? כן? מורן, ערב טוב.
ערב טוב, עמי. תודה רבה על הפלטפורמה, על ההזמנה, ובכלל לבלות איתך כמה, איזה שעה קלה.
כן, אז אני ידעתי קצת פתיחה, ואמרתי שבשבילי זו תוכנית של סיום עונה, היה לנו מספר תוכניות, וככלל תוכנית נקודת מפגש, רצון היה לדבר על דברים שבין שמיים לארץ ובין קודש לחול, ובעיקר לדבר על חברה ישראלית ועל התהליכים שאנחנו עושים פה גם בכפר, אבל לא רק בכפר, בכלל על ההשפעה שיש לנו כחלק מהפסיפס הישראלי. ונוצא הגורל, ומהשבעה באוקטובר בעצם אין כמעט תוכנית שאנחנו לא מתייחסים לדבר הזה. וכתוכנית אחרונה שחשבתי מה נכון, אז הרמתי טלפון למורן ואמרתי לה שאני מאוד רוצה שהיא תגיע לפה, תכף תבינו למה. אני רק אגיד שמורן ואני, מעבר לזה שאנחנו קולגות למקצוע, ומורן היא מנהלת הכפר של רמת הדס, הדוקטור מורן בצר תייר, היא גם חברה טובה, שעושה איתי את הדרך המון המון שנים, שאנחנו היינו מנהלי פנימיות ביחד, אחר כך היא קיבלה תפקיד מנהלת הכפר ברמת הדסה, אני הצטרפתי בהמשך לנהלת הכפר בדס הנאורים, ובאמת חברה גם למקצוע וחברה אישית, אז אני שמח שאת פה.
אני גם, תודה.
אז יאללה, תספרי קצת על עצמך, מי זאת מורן?
טוב, קודם כל ערב טוב, אני מורן, בצר תייר, ואני ככה הרבה שנים בעולמות החברה, החינוך והספורט. בעברי הייתי ספורטאית, הישגית, וזה מאוד מאוד נוכח בחיים שלי.
נבחרת ישראל בכדורף, לא?
כן, הייתי בנבחרת ישראל בכדורף, גם שחקנית, ולתקופה מסוימת גם קפטן, ואחר כך מאמנת, ואחרי זה חברת הנהלת האיגוד, האישה הראשונה, ניסיתי להוביל שינויים גם בהקשר המגדרי, מתוך אמונה. ותמיד ליד זה עמד החינוך כאיזה דגל, כאיזה משהו שגדלתי עליו בבית. אבא שלי היה מפמר במשרד החינוך, אמא שלי מורה לחינוך גופני הרבה שנים.
איפה גדלת?
נולדתי בקיבוץ עין שמר של השומר הצעיר, מבואות עירון, גדלתי שם במוסד החינוכי, אפילו התחתנתי שם, אפילו נולד לי ילדי הראשון, ואז בעצם המשכנו הלאה. וכך באמת התחלתי את החיים המקצועיים שלי בתור מורה ומחנכת במבואות עירון, חזרתי לקור מחצבתי, ולאחר מכן שסיימתי את התואר השני במנהל מערכות חינוך, נכנסתי לנהל דווקא את האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגט, שזו פנימייה לילדים מצטיינים בתחומי ספורט שונים, באולימפיאדה הקרובה שמתחילה ממש אוטוטו בפריז, נראה לא מעט בוגרים וואו. של האקדמיה ושלי, ומשם החיים משכו אותי לקצה אחר, לכפר הנוער רמת הדסה.
זה לגמרי קצה אחר.
כן, אני אומרת שגם הווינגטים וגם רמת הדסה הם תמיד, זה קצוות, והילדים כל אחד מסיבותיו הוא הביא את עצמו, או הנסיבות חיים, הביאו אותו לקצה, ואני חושבת ששם אני מרגישה הכי משמעותית, וגם שהם הכי משמעותיים לי, ולכן אני חושבת שלי נכון לעבוד בעולמות, בקצוות האלה, וגם להשפיע וגם להיות מושפעת מהם.
קודם כל, תודה. הכותרת של המפגש שלנו היום, ואנחנו ננסה לבנות את זה לאט, רציתי שנדבר על מנהיגות וקבלת החלטות. גם אנחנו כמנהלים במה שנקרא בעולמנו הקטן, בתוך כפר הנוער שלנו, אבל גם קצת על המדינה, ואיפה המדינה נמצאת. אז איפה אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, מורן?
אנחנו נמצאים ממש קרוב ל-300 ימים מאז, ואני לא סתם מאלה שסופרים ימים, במשפחה שלי חווינו את זה ממש במעגל הראשון, אחיין של בעלי, יגב בוכשטב, ואשתו רימון קירשט בוכשטב, נחטפו מביתם. אז באמת קודם כל זה מאוד מאוד נוגע במקום האישי, משפחתי, שינה, עצר את כל חיינו הקודמים. אחר כך כמובן ההיכרות עם מעגלים רבים של גם משפחות, גם בוגרים, גם שינשינים בוגרים שלחמו, לוחמים, נפצעו.
יש לכם בוגרים בכפה ש...
שלוחמים, לא, לשמחתי לא פצועים.
לא פצועים.
אבל יש לנו לוחמים, שינשינים שלנו לשעבר נפצעו גם... גם ביום השביעי לאוקטובר ממש, וגם לאחר מכן, אז גם איתם אנחנו בקשר, כמובן חברים ומכרים, ולאט לאט, אתה יודע, מתרחבים המעגלים.
איך אגב, ביישוב קציר?
יש שניים שנהרגו, ובהחלט יישוב קטן שאיבד שניים בניו, עצב גדול וכאב גדול, גאווה במה שהם תרמו ועשו. אז ככה שזה נוכח ברמה המשפחתית, זה נוכח ברמה היישובית, זה נוכח ברמה הלאומית, וזה מתוקף אולי אותי בת משפחה, אז גם ברמה הבינלאומית, אני נפגשת עם הרבה מאוד מעגלים בעולם, או כאלו שמגיעים לפה לשמוע אותנו, להכיר את הסיפור, להכיר את מעגלי הכאב, ואת יודע מה, אני אגיד שליד כל מעגלי הכאב האלה, שאנחנו מרבים לדבר בהם והם אכן שם, יש אולי מעגל אחד שמאוד מאוד מעודד אותי כל פעם, ושאת את כל המשפחות, וזה בעצם החברה האזרחית שבאמת בכל פעם מחדש...
הכלל גווניה.
על כלל גווניה, על כלל תרבויותיה, כן. על כלל דתותיה, על כלל שפתותיה. הם באמת בכל פעם שצריך את ההתגייסות, הם שם, הם איתנו, מרמה של סיוע במצבים קשים... של חוסן רגשי מהבתים כלכליים, וכמובן, הכי חשוב, בתמיכה ובעידוד של הקריאה, זעקה להשבתם הביתה.
כמי שעוסקת הרבה בחברה הישראלית, אמרת על הקצה, וינגייט, אלופים, יוצאים לאולימפיאדה, ובשבע שנים האחרונות, שמונה?
מה, ברמת הדסה? כן. שבע וקצת. שבע, התחלתי את השנה כן. השמינית.
בשבע שנים האחרונות ברמת הדסה, שזה באמת גם פסיפה של מדינת ישראל, של החברה הישראלית. איך את חווה את בני הנוער שלך בתוך הכפר אחרי השבעה באוקטובר?
אני יכולה להגיד שאני חווה מאז השבעה באוקטובר כפר, אותם ילדים, אבל כפר אחר. אותו צוות, אבל כפר, אבל כפר אחר. אני רואה אוכלוסייה באמת על שלל גווניה, אתה יודע, הפנים הרבות כן, של כן. תרבות ישראל, כן. מתגייסת, מודעת, אכפתית. אצלנו ממש כל ה... בהתחלה זה היה שכבות י' א' י' ב', אחר כך שאר השכבות יצאו גם למיצג של הנובה, וגם כמובן לכיכר החטופים. וכשהגעתי, בהתחלה הייתי פחות בכפר, וכשהגעתי לכפר ראיתי שם, כמו שנכנסים מצד ימין, הכי בולט בעולם, שהם הכינו הצוות, מתנדבים, מפונים שהיו אצלנו, וכמובן כל שאר האנשים שהיו בכפר, הם יצרו שדה של כלניות, 250 כלניות, שהן גם מסמלות, את הדרום אדום,
כן.
וגם מסמלות את החטופים, וכך בכל הכפר
הם אתה... הם שואלים רוצה. אותך שאלות אישיות?
א', אני זאת שפגשתי אותם בכיכר, אז היה להם גם את ההזדמנות, אני מדברת על החניכים,
כן, כן.
היה להם את ההזדמנות ממש לשאול,
וגם לראות אותך קצת בפוזיציה שהיא אחרת.
כן, כן, וגם, אני חושבת ש... אז גם יש להם את ההזדמנות לשאול, וגם אני משתדלת מאוד להיות פתוחה, ולא להביא את ה... את המקום רק של הכאב, אלא גם את המקום של העוצמה, של אנחנו לא מוותרים, שאנחנו נאבק עד לחזרתם, שיש תקווה גם לחטופים, ודרך החטופים יש תקווה למדינת ישראל.
אז בוא רגע נדבר שנייה על מנהיגות ומה זה מנהיגות. כי אני חושב שזה מושג שמאוד מאתגר אותנו בימים האלה. כן. אבל איך, איך את, הכי פשוט, היית מגדירה מנהיגות?
אני חושבת שמנהיגות זה קודם כל יכולת לקבל החלטות. זה אחרי קבלת החלטות, לעמוד מאחרי החלטות. אחד, אם אני הצלחתי, אז יופי. אבל גם אם אני טעיתי בקבלת ההחלטות, לדעת לעמוד מאחרי זה, להתבונן פנימה ולקחת אחריות ולתקן בהתאם את הדברים. אני חושבת שמנהיגות, לפחות איך שאני רואה אותה, היא שיתוף. היא לא one man or one woman show. אני חושבת שאף פעם אנחנו לא הולכים לבד. גם אם אנחנו הולכים בראש, אנחנו אף פעם לא הולכים לבד. לא כשאנחנו מצליחים ולא כשאנחנו לא מצליחים. ואני חושבת שזה מנהיגות שלי, לקבל החלטות, לתת גב לצוות שלי, לאנשים שלי, ולדעת גם להגיד טעיתי.
טוב, להגיד טעיתי, את יודעת, אני... יש ספר של רננה לויני, שכחתי את השם שלו, שהיא כותבת שמה למה קשה להודות בטעויות, ובמיוחד אצל מנהיגים ואצל פוליטיקאים. גם ש... וגם אם אתה טועה, וגם אם אתה מבין שאתה טועה, תלך עם זה עד הסוף, כן. כי זה בדרך כלל יותר ישרת אותך מאשר להודות כן. בטעות. באמת שאני חושב שהודעה בטעות, אני מאוד מאמין בזה, שזה גם משהו מאוד, זה מנהיגות מאוד אותנטית. אני חושב שלעמוד מול הצוות שלך, מול הקהל שלך, מול האנשים שלך, ולומר להם, אני מתנצל, טעיתי, או אני לא יודע, או לא הצלחתי, או אני לוקח אחריות, אני חושב שזה משהו שמסמן על מנהיגות אותנטית, ובעיקר, אני חושב, בונה אמון.
נכון.
בונה אמון. אבל לצערי זה לא קורה.
תראה, אם אנחנו הולכים ללבל הלאומי, נקרא לזה...
דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך משהו. אנחנו ניגע בלבל הלאומי, אבל אני יכול להגיד לך שיש הרבה אנשים שהכרתי גם בלבלים שלנו, בלי לנקוב בשמות, שהם להם מאוד, 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 מאוד קשה לקחת אחריות, או לומר, אני... טעיתי או שגיתי במשהו.
תראה, זה, אני חושבת שלאף אחד לא פשוט להתמודד עם המקומות הכאילו חלשים. אני מאמינה בגילי, ניסיוני, ואולי גם הביטחון, המודעות למי אני ומה אני לאורך השנים, שיש המון כוח בלהגיד אני לא יודעת, בלהגיד בוא נשמע גם את אותך או אותך, וגם להגיד, בחרתי או החלטתי לא נכון, ואני עכשיו בוא נחשוב ביחד איך מתקנים את זה. בעיניי זה מביא כוח, זה לא מביא, או יותר נכון, לא את המילה כוח, זה מביא עוצמה.
עוצמה.
ואני,
עוצמה מה, יותר
כן, ואני חושבת שאם יש משהו שאני מרגישה בכפר, בצוות של הכפר שלי, שהצלחנו בו, זה באמת להעביר את המסר הזה, שאנחנו צוות, וזה לא אחד, ואני יודעת את הכל, אני לא יודעת את הכל. אני אבל כן חושבת שהעברתי להם איזשהו מסר שאני תמיד שם בשבילם. ושגם להם מותר לטעות, לא רק לי כן. מותר לטעות, גם להם מותר לטעות. אבל אני חושבת שאחד הדברים דווקא, כשאתה לומד להודות בטעויות, זה גם ללמוד, לא רק לתקן, אלא ללמוד מהצלחות.
מהצלחות.
כי אחד הדברים שאנחנו גם גרועים בהם, צודקת. זה ללמוד מהצלחות, ויש לנו לא לגמרי. מעט הצלחות, בטח לך או לי, וגם לרבים מחברינו בכפרים.
אנחנו מתחקרים, או לפחות חלקנו מתחקרים טעויות, אבל אנחנו לא עושים עצירה לתחקר הצלחות.
נכון.
שזה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה רגע להוציא אותך רגע מהכפר, ו... אני יודע שבחודשים האחרונים את עמוק עמוק בתוך מתי משפחות החטופים. את עושה, את לוקחת חלק בהמון פעולות ופעילויות. את מייצגת את המשפחות עם עוד מספר אנשים שלקחו את זה על עצמם גם בארץ וגם בעולם. אני יודע שזה עוטף אותך בכל סדר היום שלך, היומי, השבועי, החודשי, וזה בא על חשבון הבית והמשפחה ועל חשבון הכפר שהוא... מאוד 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 יקר. איך מתקבלות החלטות בתוך מתי המשפחות?
אני אגיד ככה, קודם כל אני משפחה, והמתי משפחות הוא מתי של של המשפחות, הוא בשביל המשפחות, אבל הוא גם של, וגם המשפחות הם אלה בעצם שמזה תקופה ארוכה מובילות אותו. אני, שנייה לפני שאני אכנס לאיך מתקבלות החלטות, אני כן רוצה להגיד
ש... זה סיפור מורכב.
נכון, אבל אני...
כולה עם הרבה רגשות, וכל אחד לא תמיד חושב אותו דבר.
לגמרי. יש שם כמובן את כל המגוון הישראלי, וכל הפסיפס הישראלי, כמו שדיברנו קודם. וכמו כל מקום שיש בו קהילה ישראלית, יש בו 9,000 דעות ו-9,000 אמונות.
איפה שיש שני יהודים ושני בתי כנסת.
כן, משהו כזה. ולכן ברור שיש דעות, ולכן אנחנו לא מחפשים אחידות, אנחנו מחפשים לכידות, לכידות סביב מטרה שיש לכולנו.
חשוב,
ובמטרה לא הזאת, במטרה הזאת של להחזיר את כולם, אין עליה עוררין אצל אף אחד. כשאני הרבה פעמים, כשאני מרבה לדבר, בין אם זה מול קבוצות מארץ או מחול, או בין אם בעבר יותר מול תקשורת, אני באה ואומרת, אנחנו... לא מדברים על על איך להחזיר אותם, זה התפקיד של מקבלי ההחלטות. אני, ברור לי שזה הדרך היחידה עסקה, אבל יש כאלה שחושבים דרך אחרת. אז הדרך שאני, אני אומרת, אני פחות רוצה לדבר על האיך, אני כן רוצה לדבר על המה. והמה, אחרי כמעט 300 ימים, זה שהמדינה חייבת להחזיר אותם.
שזאת החובה המוסרית שלה.
זאת חובה בעיניי מוסרית, זאת חובה לאומית, זאת חובה אזרחית. איזה חובה שאתה לא תבחר, זה החובה של המדינה. אני חושבת שברמה מאוד אישית, אני חושבת שמוצע שלב הרק דרך מלחמה או דרך כוח, והגיע הזמן, ואומרים את זה הרבה מאוד אנשים מאנשי כוחות הביטחון וגם אחרים, שבשלה השעה, ויפה שעה אחת קודם, לפני העלייה למטוס, לארצות הברית, באמת לסגור את הפרטים, ולהביא את מי שאפשר חי ולשיקום, ואת מי שאינו בחיים,
לקבורה.
לקבורה באדמתו.
ממה אתם הכי חוששים כרגע? אתם באמת חוששים יש חשש אמיתי שאנשים שוכחים? שממשיכים בחיים.
אני אגיד.
הרי את יודעת, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שכל פעם אני פותח את התוכנית ואני משדר אחת למרות שעכשיו יצא לי כמה מפגשים שבוע אחר שבוע, ודיברתי על מה המשמעות יום טוב. וכאילו קשה אפילו להגיד יום טוב, הכל בסדר, מה שומך, הכל בסדר. כאילו כל השפה שלך היא כבר לא אותו דבר.
נכון.
לא אותו דבר, היא לא אותו דבר עכשיו. זה גם בגלל שיש משפחות שאיבדו יקירים. ובעיקר בגלל שיש משפחות שיש להם יקירים שם. שאמר לי אתמול, אם אתה מביאים אותך עכשיו במטוס, ואתה לא היית פה שנים, ומנחיתים אותך במרכז תל אביב, אתה אומר, אין מלחמה. הכל זה. אלה הם כן לוקחים אותך לכיכר החטופים.
כן.
אבל...
או למלונות, שמוצאים את המפונים מקריית שמונה ומהדרום.
כן, אבל זה נכון. אבל באמת כל הטרמינולוגיה, כל השפה משתנה. באמת יש איזה חשש שאולי ישכחו, או שזה לא בעדיפות?
אני לא חושבת, זה לא העניין של הישכחו, זה העניין של הינרמלו. ואחד הדברים, אפילו ביום שבת האחרון כתבתי את זה בפוסט שלי, זה אין לנו צורך יותר באמפתיה. יש לנו צורך בלהיות פרואקטיביים. צאו ליד הבית, לא צריך לחסום כבישים, אבל צאו ליד הבית, צאו בכיכר החטופים, צאו במקום אחר, ופשוט תגידו שצריך להחזיר אותם. זה להיות פרואקטיבי, להשקיע שעה בחום, בלחות,
כן.
ולהגיד. אז אני לא אומרת, אני חושבת שהסקרים האחרונים מראים רוב מוחלט שבעד העסקה והכל, וזה ראינו, וזה לא סקרים שאנחנו עשינו. אז אני לא חושבת שישכחו, אני, כמו שלא שכחנו את רון הרד, אבל בהחלט, או את גולדין ושאול, אבל כן נרמלנו את זה. נרמלנו את זה, אנחנו חיים...
אז המילה קשה.
כן, אבל אנחנו חיים עם הידיעה שיש לנו היום 4, עוד לפני השביעי באוקטובר, יש לנו 4 חטופים, נכון. חלקם בחיים, חלקם לא. ואנחנו חיינו רגיל, כאילו, לא כל פעם באנו ועמדנו עם משפחת גולדין או לפני כן. ואסור שזה יקרה לנו עוד פעם. אסור לנו לנרמל, אסור לנו להגיד, זה חלק מהחיים. בעינינו זה החיים. ואני אגיד יותר מזה, זה לא הסיפור של המשפחה שלי, או המשפחה, או 119 משפחות אחרות.
זה סיפור של עם ישראל.
בדיוק. וזה הסיפור על מי אנחנו ערכית. והסיפור מי אנחנו מוסרית, ואני חושבת שהאמירה, שהערכים האלה שאנחנו כל כך דוגלים בהם, שלא משאירים אף אחד מאחור, של ערך החיים ברמת הדסה, באמנת, אתה יודע, השמיים שלנו, הערך הראשון הוא חיי אדם. ואמיתי, לא, ועוד זה היה לפניי, אני אפילו לא יכולה לקחת את זה לזכותי. אבל אם זה הערך העליון שאנחנו, אחד הערכים העליונים שאנחנו חיים לפי, ובוודאי פדיון שבועים, אז הסיפור הוא לא מה יותר חשוב, אני תמיד אומרת, הוא לא יותר חשוב, אנחנו לא מתווכחים מה יותר חשוב, למוטט את החמאס או להחזיר את החטופים. אנחנו שואלים מה יותר דחוף. ברור שצריך את הביטחון הפיזי ולהחליש עד כמה שאפשר את החמאס. ברור, ואת החיזבאללה בצפון. אבל כרגע אנחנו שואלים בתוך הערכים האלה מה יותר דחוף, ואין ספק שיותר דחוף, אם אנחנו באמת דוגלים בערך החיים, כן. זה להחזיר אותם, טוב, וזה קודם, הסיפור קודם, שלנו.
קודם כל, אפרופו על מנהיגות וקבלת החלטות, אני חושב שזאת... זה לא פשוט היום להיות מנהיג בעם ישראל.
לא.
החלטות מאוד מאוד מורכבות וקשות. תראי, אני אגיד לך, אני אצל לחשוב על זה לא פעם ולא פעמיים, ואני אמרתי, תרגיל של עצום עיניים, ומה קוראים באמת זה היה... לא היה חס וחלילה, הבן שלי או הבת שלי, ו... וסביר להניח שהייתי עושה לפחות מה שהמשפחות היקרות עושות. וגם אמרתי לעצמי, האם הייתי רוצה בתוך תוכי, זאת, אני חושב שאחד מהדברים של, ואני לא אומר מה נכון, מה לא נכון, ואני מסכים עם כל מה שאמרת, שאני חושב שחלק ממנהיגות זה גם לפעמים לעשות דברים שהם לא בסנטימט הציבורי. השאלה אם יש לנו אמון במנהיגות. שזאת השאלה החשובה.
אני אגיד משהו קשה.
אנחנו, תדעי לך, אנחנו רדיו אמנם חינוכי, אבל אנחנו מדברים פה פוליטיקה לפעמים. זה לא זה אבי עצבני, אבל אנחנו, כל עוד אנחנו מנהלים שיח שהוא כן מבחינתנו, ואנחנו יודעים להשעין אותו על, על, על דוגמאות, או לנמק אותו, מבחינתנו זה בסדר.
א', יישר כוח, וזה חשוב, כי אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו להיות אזרחים בתוך החיים האלה.
נכון, אנחנו רוצים שהם
ידעו להגיד עליה. ולא לשמור אותם בצמר גפן של הכפר.
אנחנו לא נפקיר אותם לרשתות החברתיות שזורקות להם איזה סיסמה, אנחנו רוצים שהם ילמדו, רוצים שהם יקראו טקסטים, רוצים שהם ידעו להעביר ביקורת, רוצים שהם גם ידעו להתווכח, להתווכח, אבל ויכוח אמיתי לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.
נכון. אני אגיד לשאלה שלך על העניין של אמון.
כי זה קשה.
אני בשבועיים האחרונים מסתובבת עם אמירה לעצמי, ומספרת לחברים, אז אני אספר גם לך, שאני אומרת שיש לי 100% תקווה, 0% אמונה. וזו אמירה מאוד קשה, כי זה, אני אפילו לא מתייחס לזה בהיבט פוליטי. אני מתייחס לזה בהיבט שכשאני מסתכלת עובדות, איפה אנחנו נמצאים מבחינת הימים שעברו, או החודשים שעברו, מבחינת כמה כבר איבדו את חייהם כשהם נחטפו חיים. אני מסתכלת על מה קורה בצפון. אנחנו מקריית טבעון, רמת הדסה מקריית טבעון, ממש קרוב כולנו, אבל בטח זה מאוד קרוב למה שקורה בצפון, בגליל, בגולן. ואתה מסתכל ואתה שואל, מה קורה פה?
כן.
מה קורה פה? מה, תנו לנו אמירה. דרך אגב, כל אמירה, אין, אני אגיד מה הבעיה הכי קשה שלי, לפני האמונות האישיות, זה שאין שום אמירה על החלטה.
אין החלטה. לא מדברים על, 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 על,
לא על הלוח הזמני, לא על הדרום, לא על זה.
על איך, מה השלביות, כלום.
כלום. עכשיו מפרסמים הכל, משתפים אותנו ביאנו, מישהו שהדליף וכאלה, בכל מיני דברים, אבל במה הולך לקרות? איך הולך, אתה יודע מה, לא, איך לא, אבל מה הולך לקרות, למה לצפות, אף אחד לא נוקט, לא בחטופים ולא במפונים ולא בחיילים, אף אחד. ובעיניי, שאלת בהתחלה על מנהיגות, האם זה מנהיגות? לא לקבל החלטות, גם קשות. ואמרת עוד דבר, אמרת קודם, שבאמת זו תקופה מאוד קשה להיות מנהיג במדינת ישראל, בטח בראש המדינה או בראשי המדינה. כן. ואני אגיד, אתה צודק, ועדיין מי שבחר להיות במקום הזה, זה מנהיגי המדינה. ומי שנבחר, זה מנהיגי המדינה, ולכן הם מחויבים הם נבחרי ציבור למען הציבור, ואנחנו חלק מהציבור.
את יודעת, אני מספר פה שאני, בכל החודשים האחרונים, אני לפחות פעם בשבוע, פעם בעשרה ימים, אני מעביר סלון של הריבון הרביעי, סיפרתי קצת על הריבון הרביעי, שהיא תנועה פוליטית המפלגתית, שרוצה לעשות שינוי בשיח במדינת ישראל, ובכלל הפוליטיקה במדינת ישראל, ואתמול הייתי בסלון בזיכרון יעקב, וסלון שחשבתי שהוא הומוגני, אבל היה מאוד הטרוגני, ישבו שם בערך 30 חבר'ה, באמת שיש, היו שם לא מעט סוגיות שאין עליהן הסכמות, אבל זה שכולם מצפים שהמדינה, ממשלה, המנהיגות, תחזיר את החטופים והחטופות, היה קונצנזוס.
נכון.
גם חבר'ה שהביאו דעות קצת, שלא הסכימו אחד עם השני בכל מיני נושאים כאלו ואחרים, על הדבר הזה די היה קונצנזוס. ועדיין זה נראה שכאילו אנחנו תקועים.
נכון. אני, תראה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, אבל בעוד יומיים כמדומני, אמורים, או בימים הקרובים אמורה לטוס משלחת בראש ראש הממשלה לארצות הברית, לנאום מול שני הבתים שם. אנחנו ציפינו ואנחנו מצפים שלא תעלה, לא יעלו לטיסה, לא ראש הממשלה ולא הפמליה, לפני שיש לפחות עקרונות למה שקורה פה, החטופים כמובן, וגם יתר המקומות. אני חושבת שאם אנחנו נשמע עוד פעם את המונח הניצחון המוחלט...
רגע, יש לי שאלה בשבילך, אז עזלתי לי בזה. יש לי שאלה עם המילה ניצחון. בסדר? תשארים, זה יודעת מה? נעבור לשיר. אני ביקש ממך שני שירים לבחור, השיר הראשון שבחר זה שיר אחרי המלחמה של אריק איינשטיין. תני משפט עליו.
אני חושבת שאין לילה או בוקר שאני לא הולכת לישון או מתעוררת עם התקווה להיות בשש אחרי המלחמה.
כשכולם בבית.
וכולם בבית.
אנחנו נחזור מהשיר, אני אקרא משהו קטן.
שחוזרים אחרי הקרב, שיר של אהובה מחכה לך. מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, כותב מכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד. הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מי שהוא שר את זה קודם. הרחוב יוצא וזורק פרחים, כמה טוב שבא שלום, הנה הם חוזרים שיהיו בריאים, מי שהוא שר את זה קודם. Oh, זהו שיר שבא אחרי המלחמה.
נקריא קטע קטן מתוך מה למדת מהסיפור, קטע של גיורא פישר, כל חיילינו שבו בשלום לבסיסם. כשכל חיילינו ישובו בשלום לבסיסם, חבר הכי טוב לא יצטרך לספר על הצחוקים בטיול השנתי בכיתה ח'. החברה לא תמחק כל חייה את הריב המטופש שרבו יומיים לפני. האח הקטן ירשה לעוזרת לנקות ולסדר את חדרו של אחיו הגדול. האב לא יאמר, ידעתי, ויתפור במהירות את פיסת ההספט שהכין מראש. עיני האם לא יהיו לזגוגיות, ולא יצטרכו לפרש או למחות את פשרו של החג, מצטער, אין לי משקפיים, שלכבודו נאספו האורחים בסלון, ואיך ייתכן שלא הודיעו לה, ואין לה במקרר מנה ראשונה. וזה סיפור של חברה ישראלית כואבת. דיברנו, אנחנו בכפר, אני מזכיר את זה כל תוכנית, שנה האחרונה איבדנו 5. 4 בוגרים, ואחד בן משפחה, ניר הבן של עופר ומיכל, שלפני שבועיים חיתנו את הבת שלהם.
מזל טוב.
וזה באמת... כתבתי, זה הניצחון האמיתי, לא שום דבר אחר. אבל יש לי שאלה בשבילך על ניצחון. אבל לפני השאלה על הניצחון, מה היה הכי קשה לך בתקופה הזאת?
אני חושבת שזו שאלה מורכבת. אני חושבת שהיום הכי קשה לי, בכלל, לאורך הזמן אני אומרת את זה, שאני לא רגילה לעבוד כל כך קשה, עם כל כך נחישות והתמדה, ולא להצליח. אני, החינוך שאני מעבירה גם לספורטאים בעבר, וגם היום לחניכים בכפר, זה תעבדו קשה, תשקיעו, תתמידו, והתוצאות יגיעו. ואנחנו משקיעים את כל מה שיש לנו, לראות את ההורים, את האחים. אני יכולה לספר, הסבתא שלי, אגב, שכבר חודשיים בין בתי חולים לבית, שהייתה בריאה יחסית לפני, של כל הדברים האלה הם נורא, 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 נורא מורכבים. אני כן אגיד שיש לנו משפחה מדהימה, שמתלכדת סביב, וכל פעם כשאני שואלת את השאלה הזאת, איך אנחנו מצליחים? אני ספורטאית, אני הישגית גם. ואז בעלי אומר לי, איציק, הוא אומר, תזכרי שאנחנו לא אלה שמחזירים. מי שמחזיר אותם זה הממשלה. אנחנו פה להחזיק בכל הכוח ולא להשאיר לדקה לבד, אפרופו מה שדיברנו, את המשפחה שלנו ואת כל 119 משפחות האחרות. אנחנו פה בשבילם...
תפקיד חשוב, דרך אגב, זה גם עכשיו הבחנה חשובה. זה הבחנה גם של... שמאוד קשה, אתה עמוק בתוך הדבר הזה, מאוד קשה לעשות את זה, ואני חושב שזה משהו שטוב.
כן, זה, תראה, זה אירוע. הבת שלי, דנה, שסיימה עכשיו י"ב בשעה טובה, והולכת לשינשין שנה הבאה בכפר נוער.
איפה?
ניר העמק, אצל אסתי, אלופה. עברה בחודשים הראשונים טלטלה מטורפת, והיא מאוד מעורבת, ונסעה למשלחות של צעירים באירופה. הבן שלי היה בארצות הברית, האחר וגם כל, ושני אחרים מגיעים כל שבוע, וכל השבוע וכל שבוע לכיכר, וכל מה שהמשפחה, או ישנים עם הסבתא בבית חולים, או עם... כל המשפחה מגויסת למען המטרה. אני חייבת להגיד איזה שתי מילים אולי על המשפחה הגרעינית של יגב. אולי גם טיפה על יגב. יגב הוא הבן של, הוא בן 35, והוא הבן של אסתר ואורן, ואח של נופר ויובל המדהימים. יגב הוא איש של מוזיקה, של אהבה, של אהבת האדם, החיה, ואובי רימון, אשתו, שלשמחתנו חזרה אחרי 53 ימים, ואתם אולי זוכרים אותה, עם הפיג'אמה הוורודה נעמדת מול הטרוריסט, ואומרת לו, לך, 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 ומסתובבת בגאווה עם קולגה, הם גידלו בבית שלהם, ורימון ממשיכה את זה עד היום, לא בבית שלהם כי הם מפונים, אבל חמישה כלבים וחמישה חתולים, והצילו אותם ממוות, והצילו אותם מבדידות, והם בשלנים מעולים, והם אופים, ואנשים שאוהבים יין ואלכוהול טוב, לא כמו ששותים החבר'ה. אלכוהול פיין כזה, יגב הוא אוטודידקט, וכשרק אספר ששני דברים שרימון סיפרה לנו כשהיא שווה, והיא סיפרה שביום של השביעי לאוקטובר, אחרי שהחמאס לא הצליח להפריד ובעצם אותם, כי האהבה שלהם כל כך מיוחדת, וזרק אותם ביחד על הטנדר בחוץ, הם פתאום ראו בחור צעיר, פלסטיני צעיר, יוצא מהבית שלהם עם הגיטרה שיגב בנה עם אח שלו יובל. וואו. גונב אותה, ואז עולה על האופניים שלהם, יש להם אופני טנדם כאלה בחצר בקיבוץ, לכיוון חאן יונס, גונב. אז היא אמרה לו, רימון אומרת לי, יגב, יגב, אל תדאג שנחזור, נבנה חדש, אל תדאג, אל תדאג. ויגב ענה לה, את יודעת רימון, אם יהיה ילד אחד שיחייך הלילה מהצלילים של המוזיקה של הגיטרה שלי, אני אהיה שמח, גם בעזה. וזה הנשמה של הבן אדם, ומאז, דרך אגב, הנתינה שלו היא לא משנה לדת, ללאום, לחיה או לאדם, ומאז בכל חודש המשפחה, אמא שלו אסתר, אבא שלו אורן ואחים, מייצרים ביחד עם המשפחה שלנו וחברים, פשוט מעשה של נתינה, עברת הטוב, וזה מה שמזכיר להם הכי הכי התייגב, אוספים אוכל מכל קצוות הארץ, אנשים מביאים, מבשלים, אופים וכדומה, והם מחלקים את זה לפנות בוקר לחסרי דיור, מעמותות שונות כמו רפואת רחוב, למחוסרי דיור בתל אביב ולרעת ובמקומות אחרים, על מנת להעביר את הטוב הלאה, כי זה יגב, וזה מה שהוא מסמל. ואני אספר עוד דבר אחד על האוטודידקטיות. יגב קרא פילוסופיה מגיל מאוד צעיר, וכשאני עשיתי את הדוקטורט באנגליה, אף אחד לא, כשהייתי מגיעה לארץ, אף אחד לא היה, לא היה לקוח לאיציק, וכל היה לדבר איתי על כל הפילוסופיה שאני קוראת, והתיאוריות. והוא היחיד, ותמיד היה גם הרבה יותר עמוק ממני, שיכולתי לדבר איתו על ניטשה ועל פרנקל ועל אחרים. וכששאלנו את רימון איך אחד הדברים שעזר להם לשרוד את ה-53 ימים בשבי שהיא הייתה...
כמה זמן הם היו ביחד?
53, ממש כל הימים הם היו ביחד.
ממש ככה?
כן, כן, 53 ימים הם היו ביחד, חלק בתוך בית וחלק בתוך המנהרה בחאן יונס, ובעצם, ומה שהיא סיפרה, אחד הדברים מעבר לשירים, לדיבור מאוד עמוק, זה היה שיחות על פרנקל, על האדם מחפש משמעות. ויגב מכיר בעל פה את הכתבים ועל מה שהוא כתב, על איך הוא שרד את אימי השואה ומה גרם לו לרצות בחיים, וזה קצת על קצה המזלג על האדם המיוחד שיגב. נכון, וגם לי כל פעם שאני מספרת את זה, זה כזה מעביר בירד. יגב הוא איש של אהבה, והוא איש של עדינות, ואיש של נתינה, והוא צריך להיות פה איתנו יחד עם ה-119 האחרים. אז זה ככה קצת על הסיפור המשפחתי, בקצרה, בקצרה.
וואי, מורני, מה זה, כאילו זה, א', לא מובן מאליו שאת מכניסה אותנו פנימה לתוך המשפחה, ברגע הקשה הזה, שאי אפשר בכלל להבין אותו. ואני אבקש ממך, אם את יכולה, ואם את מצליחה, לתת לנו איזו תמונה אחת, פריים, משהו אחד, בחודשים האחרונים, שמה די, אין לי כוח.
אני אגיד...
אבל תמונה.
אני אגיד, אבל אני אגיד רגע לפני התמונה, אני אגיד שבעיניי, קודם דיברנו על ניצחון.
דה, אותה היצ'ות של הניצחון.
סורי.
תשמרי את זה לאחר כך, את הניצחון.
אני חושבת שהיה... מינואר חודשו כאילו התחושות שאולי הולכת להיות עסקה. ואיפשהו, אם אני לא טועה, בפברואר, כשנודע, או מרץ, כשנודע, נודע על עוד חטוף שנהרג, כן. נרצח, נהרג וחולצה גופתו, ולא ברור אם זה היה מיש כוחותינו, וזה, ויחד עם זה נמוגו עוד פעם השיחות. זה היה רגע, אני ממש זוכרת הרגע הזה שאני חוזרת הביתה, כי אני כל יום כמעט בכיכר, המתחילה בכפר נוסעת אחרי זה לתל אביב, נמצאת שם עד הלילה, ואני מגיעה הביתה גמורה, ומסתכלת על הבעל שלי שיושב עם המחשב, עם העבודה שלו בחינוך המיוחד, ואומרת לו, איציק, זהו, אני לא מסוגלת יותר. לא מסוגלת יותר. ואז קמים בבוקר, עם שיר, לא שיר, אבל איזה ציפור קטנה בלב, וחוזרים למאבק הזה, כי באמת, באמת אין שום אפשרות לעצור אותו עד שהם יחזרו.
אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, זאת השאלה. מהי תמונת הניצחון האמיתית? לא הניצחון המוחלט. מהי תמונת הניצחון האמיתית בעינייך?
תראה, ברמה, אני חושבת שראינו כשארבע...
דמה, ברמה האישית, כן. המשפחתית והלאומית.
אני חושבת שברמה, היום באמת האיש... אני חושבת שברמה האישית זה שהם חוזרים, כל אחד, כמו שאמרנו קודם, מי שלקבורה ומי שלשיקום. ואני נמצאת באיזה אי ביוון, מסתכלת על הים, ולרגע שוכחת מכל הצרות וכל הדברים, אבל אני אגיד שברמה הלאומית, אני חושבת שקודם כל באמת ראינו את השמחה שחצתה את כל הגוונים של החברה, כשחילצו את ארבעת החטופים לפני חודש. ראינו את זה, הרגשנו את זה. אני לא חושבת שהיה מישהו שלא הרגיש שהנה, יכולנו, אנחנו יכולים, אנחנו שוב בחיים, אנחנו שוב על המקרא, שוב במשחק, שוב על, לא יודעת. אז קודם כל,
אנחנו שם.
אנחנו כן, אבל אני אגיד...
את יודעת, אני אומר, סליחה, משפט שאני קוטע, אני אומר שאנחנו הפסדנו בשבעה באוקטובר.
ברור.
אנחנו עכשיו רק מצמצמים על מנת להישאר על המגרש.
כן, אז בדיוק, זה מה שאני אומרת. קשה לי להשתמש במילה ניצחון, אבל אני אגיד שאנחנו במשפחות מדברים על התמונה היחידה שאם אפשר יהיה לקרוא לה ניצחון, איזשהו, או לפחות תחושה קטנה.
יגב יושב בשולחן שישי.
יגב ו-119 אחרים נמצאים איתנו. כן. ואני אגיד שכן, אני מייחלת, אבל ברמה הלאומית, מעבר, שהדבר הזה יביא לאיזושהי רגיעה, להסכמים שיחזיקו הרבה מאוד שנים, שיש שקט וביטחון בעיקר לאנשי הצפון, שהמפונים שאני פוגשת אותם כשאני באה לדבר עם משלחות בכל מיני מלונות, ואני פוגשת במעליות, אתה יודע, אנשים ששם 9 חודשים, כן. לא מצאו זמן, דרך אפילו להביא את הבגדי קיץ אחרי שנגמר החורף ואפו. ואני אומרת, או אתה יודע מה, אמא שלי יגב ואבא שלו שחיים, אני רק אתאר לך עוד תמונה, הם פונו מקיבוץ נירים, כי אי אפשר כן. להיות בנירים. והם גרים עכשיו בקיבוץ להב, ב3 או 4 חודשים הם גרו עם האח של איציק ואסתר בבית, ועכשיו הקיבוץ באמת בטוב ליבו, אבל נתן להם חדרים, שאני גרתי כשהייתי בקיבוץ בן שמר, חדר של חייל, שזה מרובה אפילו לחניכים שלנו, החדר יותר גדול. המטבח שלהם הוא בקטר, מחסן קטר בחוץ, והם בשלנים, המשפחה הזאת. אבל אני אומרת, תודה לקיבוץ לאו שנתן להם, יחד עם זאת, תבין, אז אני רוצה לראות אותם חזרה במקום שהם יבחרו, לאו דווקא בדרום, כן. ושהם יבחרו. ועם איזשהו פרצוף יותר, שאימא שלו את הדאגה. אתה יודע שכל הקמטים כן. שהם נוספו, פתאום התיישרו, והיא תוכל לחבק אמן. את הבן שלה.
אמן, אמן. רגע לפני סיום, מסר לתלמידים שלנו.
אני חושבת שהדבר שאני הייתי רוצה ככה להעביר, או מנסה להעביר, זה תהיו קודם כל אנשים עם לב רחום, עם רצון בלתי מתפשר לעשות טוב לאחר, ומפה תצמח גם הטובה שלכם, אתם. אני חושבת שהסיפור של חיפוש אחר משמעות הוא סיפור שאני מאחלת לכולם, ובאמת, אם נמצא משמעות ונעשה טוב, אני בטוחה שיהיה לכם, לנו ולעם שלנו טוב.
אני אוסיף שאנחנו בונים עליכם ועליכן. אנחנו בונים עליכם לשקם את כל מה שאנחנו הרסנו, ולבנות פה משהו טוב מחדש, ולהנהיג ולקבל החלטות נכונות, גם כשאין את כל התמונה המלאה, וגם שצריכים לקבל החלטות קשות, ולדעת לקחת אחריות, ולדעת להודות בכישלונות ובטעויות, ולדעת לתחקר הצלחות, ובעיקר להיות אותנטיים, ומאמינים, ואוהבים, וחומלים, וקשובים, ובעיקר להיות מי שאתם ואתן. אנחנו קודם כל נגיד תודה לליה חפץ, ולנאוריי שנמצאים פה, ולפלטפורמה שנקראת רדיו נאורים על הגל. אני אגיד
תודה.
לך, מורני, המון 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 תודה. גם לליאור שפה, המון המון תודה על השעה הזאת שהקדשת ביחד. אני כולי תקווה ואמונה ובקשה שהם כולם יחזרו הביתה לשולחן השישי. ושיר אחרון שבחרת זה של זוהר ארגוב.
עוד דקה רק, כן. אני רוצה לבקש מכל, כן, מי ששומע, חניכים, צוות ובכלל צופי...
מאזינים.
מאזינים, כן.
זה אחר כך ירוץ בפודקאסט.
אז כל מי ששומע את, את הפודקאסט הזה, צאו לפחות פעם בשבוע. תיכנסו בכל יום לרשתות החברתיות ותשתפו ותלחצו לייק לדברים שהמטה והמשפחות וחסמבה ואחרים מפרסמים. תהיו אקטיביים, אל תוותרו, אנחנו עם באמת באמת עוצמתי בביחד שלו, וחברה אזרחית מעולה, לא משנה מאיפה אנחנו ומי אנחנו, ורק ככה נוכל לעשות פה טוב יותר.
חותם על כל מילה. תודה מורני.
תודה עמי, היה באמת, אם היינו במצב אחר, הייתי אומרת תענוג, אבל היה. תודה.
כן, אפרופו מי...
בחושר והשקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן, נגן לכל צליליך מנעים והחלום שמתני ליבי כבשת ועזבתני אוהב כואב וסובל
אתם מאזינים לרדיו על הגל כפר הנוער הדס הנעורים